שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אהלן, אהלן, אנחנו בשיחת רקע.
שמך?
שמי נדב שטראוכלר, שמך אתה?
אפרים הלוי, ראש המוסד לשם.
יפה, לרגע הוא בלבל אותנו, אם העניין הזה.
היה פה.
ואת גברת?
ככה, באתי מהסיבור.
יש את השעה. יפה, יפה, יפה.
אצלנו כאן.
כנרת, כיף שאת פה.
תודה רבה.
אנחנו בעצם בפרק מספר...
חמש,
אפשר להגיד. כן, אנחנו בעצם עושים מיני פוד, מה שנקרא.
כן.
פרק שיוקדש לכל מיני נושאים משפטיים ונושאים אחרים. האמת היא שבפגישה הקודמת שלנו, זה עשה לנו הרבה, כאילו, עשה לנו חשק לשמוע עוד. והאמת שלא רק לנו, כי היה לקטע הזה בלבד, במסגרת שיחת רקע, למעלה מ-60,000 צפיות והאזנות, שזה מפלצת.
אני רק אסבר את אוזני המאזינים והמאזינות והצופות והצופים שלנו. במושגים של רייטינג של טלוויזיה, זה 2.3, כמעט 2.5 אחוזי רייטינג, שזה יותר ממה שיש, נגיד, למהדורת החדשות של ערוץ 20. זה יותר ממה שיש למרבית התוכניות בצהריים בישראל.
אני חושב שהסיפור...
שיחה בינינו.
שיחת הרקע. ואני חושב שהסיפור הוא שכנרת, וגם אנשים אחרים, אבל כשאת מגיעה ל, לא יודע, לערוצי הטלוויזיה המרכזיים, אז היכולת שלך, האפשרות שלך להביע את העמדה ואת הדעה שלך היא מאוד מצומצמת. ופה, תפדל, יאללה נוסעלן, כיף שאת פה איתנו, ואנחנו רוצים לשמוע אותך. ויאללה, אז תגידי, מה קורה בזה?
היום יש חדשות, יש...
לא, אבל אחת הסיבות גם שהזמנו אותה, כי שבוע שעבר היא עשתה מעשה גם ציבורי וגם עיתונאי תקשורתי יוצא דופן. ספר קצת לחבר'ה.
למה שאני אספר? עם הגברת כאן,
למי שפספס.
לפני חמישה ימים הגשתי עתירה לבית המשפט העליון נגד היועץ המשפטי לממשלה, שהוא גם פרקליט המדינה. וכל מה שביקשתי זה שהוא לא יתעסק במינוי של פרקליט המדינה. למה? כי הגיע לידי תמלול של שיחה בינו לבין אשכנזי, ששם אנחנו רואים יועץ משפטי לממשלה, ואיך אני אגיד את זה?
לא בסיאו. לא בסיאו.
אני לא אזהר בלשוני ואגיד כמו אחרון העבריינים. למה?
אבל תעשי רגע זום אאוט קצת.
אני אגיד לכאורה שלא ידעו אתכם.
חוץ מלכאורה, תעשי קצת זום אאוט, כי יש כאלה שממש בתוך העניינים, ויש כאלה שלא כל כך...
בסדר, היו אז בזמנו, הייתה פרשת, כבר לא באמת פרשת הרפז, זה פרשת אשכנזי, מנדלבליט, ששם התכנסו מי שהיועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, ואשכנזי אז היה רמטכ"ל, הוא היה פצ"ר. הם התכנסו שם, אשכנזי וחלק מהצוות שם, כולל הפצ"ר, כולל אשכנזי בעצמו, היו חשודים בשיבוש הליכי משפט, שיבוש הליכי חקירה. זה היה שם איזה מישהו שזייף מסמך. בקיצור...
פרשת הרפז המפורסמת?
כן, כן, okay. כן. בקיצור, זיוף מסמך, שיבושים והכל והכל. לא ברור איך מנדלבליט ואשכנזי ניצלו מהתיק הפלילי, אבל לא ניכנס לזה, זה היה מזמן. ובתוך הסיפור הזה היו קלטות. למה? כי הפגישות ביניהם התקיימו בלשכת הרמטכ"ל, ובלשכת הרמטכ"ל חייבים להקליט כל שיחה.
אגב, אצל הרמטכ"ל וגם אצל שר הביטחון, ושם אגב היה אירוע בפני עצמו, שהקלטות נמחקו אצל השר.
אז זה מה ש...
שר הביטחון דאז אהוד ברק.
זה, אבל מי מחק את הקלטות?
ראש המטה, שכחתי את שמו, הוא גם...
יוני
ברק. כן, יוני קורן.
אוקיי.
יוני קורן. הוא נחשד, אני לא יודע.
אני לא יודעת על זה, אבל אני רק יודעת להגיד לכם שבשיחה בין מנדלבליט לאשכנזי, אשכנזי אומר שהוא רוצה להשמיד ראיות. ומנדלבליט יושב לידו, ולא אומר לו מילה. אז עכשיו הסיפור הוא שאני מקבלת את התמלול הזה, ואני מבינה שלמי שיש את התמלילים תחת צו האיסור פרסום, אין את זה. זאת אומרת, הללויה, אין על זה צו איסור פרסום. אני עותרת לבית המשפט, אני לא יכולה להביא את זה למנדלבליט. מה אני אגיד למנדלבליט?
התמלילים
האלה... מנדלבליט, כך, יש לי שיחה שלך.
רגע, התמלילים האלה לא הגיעו לידי החוקרים בזמנו? איך הם חמקו מתחת לרדאר של כולם? כי זה בעצם סוג של ראיית זהב.
זה אנשי החוק מעל החוק.
הבנתי.
הבנת. אוקיי. ואז אני פונה לבית המשפט, ואני אומרת, אני לא יכולה לפנות למנדלבליט להגיד לו, תקשיב, אתה לא יכול לגעת בשום דבר שקשור במינוי פרקליט מדינה, כי אתה עושה פה שמות בתוך הפרקליטות, בתקופה ההיא כפצר, אז היום כיועץ משפטי לממשלה וכממלא מקום פרקליט מדינה. ואז התגובה המפתיעה של הפרקליטות, מדובר בהאזנת סתר, אסורה, זו עבירה פלילית, עבירת פשע, בלה בלה בלה, מאשימים אותי.
הקלטות החוקיות בלשכת הרמטכ"ל, לפי חוק אגב, לפי צריכים חוק. להקליט. צריכים להקליט.
8-3 לחוק,
חוק צריך להקליט.
האזנות הסתר, זו כן. האזנה חוקית, מקליטים את כל השיחות.
יש גם שיח ביניהם על הקטע שהם מדברים, שרגע זה מוקלט, מה כן מוקלט, מה לא כן. מוקלט. כלומר, הם מודעים גם בעובדה, זה חלק מהנהלים.
ברור, אין שאלה בכלל.
כן.
ומי שבכלל מורה, זה מי שמורה להפסיק את ההקלטה, זה בכלל מנדלבליט, שיודע לקראת איזה שיחה הם הולכים. לא סתם הוא מורה להפסיק את ההקלטה, אבל השיחה המתומללת. זאת אומרת שאף אחד לא הכיר בה כהאזנת סתר, אחרת היא לא הייתה מתומללת. ובכל זאת נעזוב את זה בצד. אני מקבלת תגובה של הפרקליטות, אוקיי, אני שולחת את העתירה הזאת, אני מגישה אותה, וכרגיל אני מפיצה אותה לתקשורת, למה לא?
זה קורה מתי אגב?
יום רביעי שעבר.
ומה את בעצם מבקשת בעתירה, רק למי שלא עקב?
רק שהוא לא ייגע במינויים של פרקליט המדינה, ולא במינוי של אף מנהל אחר. אין שום, הוא לא יכול, תקשיב, אתה שומע, אתה קורא את הדברים, אתה מזדעזע. אגב, הוא בעצמו מוציא הודעה, לראש הממשלה, מנדלבליט עצמו מוציא הודעה לראש הממשלה ואומר לו, אתה ניגוד עניינים, למה? כי אתה התבטאת נגד מערכת אכיפת החוק, וכי אתה נאשם, אתה לא יכול לגעת בזה. אגב, התיק של מנדלבליט עדיין לא ידוע מאיזו סיבה הוא נסגר, זה ברור לכם. עכשיו, אני אגיד עוד משהו, והוא התבטא יותר חמור מביבי מראש הממשלה על המערכת המשפטית. זאת אומרת, הוא מבקש מראש הממשלה לא לעסוק בשום דבר שקשור במינוי פרקליט המדינה, כי הוא התבטא בצורה לא עניינית או לא נאותה כלפי המערכת, כשהוא בעצמו עשה את זה. זה השוליים שבשוליים באמת בשיחה הזאת. ואז הפרקליטות, כמובן, לעתירה שלי, מוציאה הודעה לכתבים, אסור לכם לגוע, אסור לכם לעשות כלום, לא משנה שהכתבים על דעת עצמם לא עשו עם זה כלום. כי חס וחלילה שאנחנו נציג את מנדלבליט בצורה כזו או אחרת, מנדלבליט הוא, אם עד לא מזמן הוא היה העבריין לדברי דרוקר, הוא היה, דרוקר אמר, לא אני אמרתי.
לפני שנה בלבד.
לא לפני שנה, קצת יותר, דרוקר כתב עליו מאמרים, איך הוא לא אמור, איך הוא שקרן, איך הוא שיגר בחקירה.
עוד נדבר על הסוויץ' הזה, איך הכל, על הסוויץ'.
פתאום לא נוגעים בזה, פתאום אסור לגעת בזה. פתאום זה לא חוקי.
הוא קיבל איתרוג ללוב הדס וערבה ביחד. הידוס וערבוב. מלשון ערבה ביחד.
אפילו הביאו את הקוישק לך הזה. תכיר את זה שזה?
ואז בית המשפט העליון מפתיע אותי. הייתי בטוחה שהוא דוחה לי את העתירה בסף. בית המשפט העליון לא רק שהוא הפתיע אותי לטובה, אני מקווה שזה ימשיך, הוא לא רק שהוא לא דוחה לי את העתירה, הוא גם נותן לי זכות תגובה, ולא מטיל צו איסור
מדהים.
פרסום.
מה המשמעות?
אבל אף עיתונאי לא עשה.
מי השופט שדן בעתירה גם?
וואי, תקלת.
שאלה מעולה. אתה, אוקיי.
אתה, רגע, אבל תסבירי את המשמעות של העניין הזה. של זה שהוא נותן לך כרגע להתקדם עם ה...
הגבנו, אוקיי, שלחנו את התגובה שלנו, לא מדובר בכלל בהאזנת סתר, אין בכלל תפיסה, ופתאום אנחנו מגלים ששי ניצן הוא זה שהטיל על, על הקלטת הזאת, האזנת סתר.
וואי.
עכשיו, זה לא חוקי מה שהוא עשה.
וואי.
אבל עזוב את זה שהוא לא חוקי. היום וואי. עורך דין אפי נווה...
ביושבו כפרקליט
כן,
המדינה, מן הסתם.
כן, בוודאי. אגב... ביושבו כפרקליט מדינה וכמוזכר בקלטת.
וואי, וואי,
כמוזכר
וואי.
בתמלול.
זה כאילו ניגוד, ניגוד עניינים עם נון בגודל של ירושלים.
לא רק. ולא רק שהוא מוזכר, גם חברו מזה 25 שנה שיושב לידו, מוזכר באותה שיחה בין מנדלבליט לאשכנזי. ולא רק זה, יש פה עבירה מסוג פשע. אז גם אם לא נגיד שזה היה בתוך הלשכה של הרמטכ"ל, הרי אתה רואה. שיש פה עבירה מסוג פשע, מן הסתם, אתה יכול, גם אם רצית לקבוע שזו האזנת סתר, אתה מבין, אתה מבין שלא.
למה לא לצד זה תלונה במשטרה? אם את אומרת שנעשתה פה עבירה פלילית.
שנייה.
אוקיי.
היום מגיש אפי נווה,
יור
לשכת עורכי הדין לשעבר, מגיש תלונה לרוזן, לנציב. על מה הוא מגיש תלונה? הוא אומר... לא רק שגנבו לי את הפלאפונים ופרצו לי אליהם.
רק צריך להסביר גם פה, אנחנו מדברים על האירוע עם כתבת גלי צהל, אולי שווה גם להרחיב איזה שני משפטים למי שלא מכיר את האירוע.
אוקיי,
אז בבקשה.
הדס שטייף שהגיעו לידי הטלפונים והיא פרצה אותם והיא קיבלה את הגיבוי משי ניצן ומהמשטרה או whatever, והוציאו משם שיחות שזה האזנת סתר, ועל סמך זה מעמידים את עורך דין אפי נווה לדין, אוקיי? עכשיו, בא עורך דין אפי נווה ואומר, רגע.
טלפון שאותו לפי, שוב, זה לא מאומת, אבל כך מתחבר, טלפון שמגיע לידי עדס שטייף, גילוי נאות, אני מחבב את האישה הזאת מאוד, מאוד מחבב אותה, היא עושה עבודה חשובה וטובה, אבל הטלפון מגיע אליה כתוצאה מסכסוך אישי, נקרא לזה, שיש לאפי נווה עם מי שנמצאת איתו עכשיו בתהליכי גירושים, נכון? היא גרושה שלו או עדיין בתהליכי גירושים? זה חלק מסכסוך אישי בינו לבין רעייתו, והיא פשוט לוקחת מכשיר טלפון לפי הפרסומים, ומעבירה אותו להדס שטייף.
אוקיי, אבל, נכון? אבל עדיין שם. לטלפון הזה יש סיסמה.
ברור.
ואי אפשר לפתוח אותו, גם לא גרושתו יודעת את הסיסמה.
מי פורץ אותו? שאלה טובה, את אומרת.
אני הבנתי שזו הדס שטייף, אני לא יודעת. אני לא יכולה, תראה, אני לא רוצה לתת עובדות שאני לא יודעת, אבל אני חושבת שזו הדס שטייף. ואז מהחומר הזה, אבל זה אחרי שהיא קיבלה גיבוי ואישור ופלומבה.
כן, כן. זאת אומרת, היא הלכה לקבל אישור.
כן.
אמרו לה זה בסדר.
זה בסדר. מי אמר לה זה בסדר?
לא אני.
שי ניצן.
שי ניצן.
שי ניצן אמר לה זה בסדר. מתי הוא אמר לה זה בסדר? אחרי שאפי נווה הודיע לו באופן חד משמעי, אני בכלל לא אתמוך לעליון.
וואי, וואי.
פה אין ניגוד עניינים.
בטח, מה פתאום ניגוד עניינים? אין ניגוד עניינים.
רק נזכיר שוב למי ש...
אני עושה את עבודתי נאמנה.
נזכיר רק שלא, למי שלא בקי, הוועדה למינוי שופטים, יושב ראש לשכת עורכי הדין, הוא דמות מאוד מכריעה בבחירת ההרכב של השופטים בבית המשפט העליון, ובכלל, ולכן קולו הוא קול סופר קריטי.
זה היה ברור לשי ניצן, שאפי נווה יבחר לקדנציה נוספת. אפי נווה הרים את הלשכה, לשכת עורכי הדין, בו הוא אי אפשר להתעלם מזה. הוא עשה אותה לשכה דומיננטית, הוא עשה אותה לשכה פעילה, הן בוועדות והן בחקיקה והן בכל העשייה. אי אפשר להתעלם מזה, יכולה להישמע כנגדו ביקורת, יכול להיות שהיא לגיטימית, יכול להיות שלא, אני לא נכנסת לזה.
זאת אומרת, את עבודתו המקצועית הוא עשה טוב.
בדיוק. אבל בעניין הזה, עורך דין שי ניצן הבין חד משמעית שאפי נווה יהיה ראש הלשכה הבא. מה הוא עשה עם הטלפונים? הוא שלח שיביאו את אפי נווה למעצר, לחקירה, אזוק. לא רק אזוק, גם עם ניידת. עכשיו, לו באמת הוא סבר שצריך כך להזמין את עורך דין אפי נווה לחקירה, אז הוא היה גם מערער על זה שהשופט שחרר אותו, נכון? ברור שהוא לא שחרר אותו, הוא פשוט הזמין צלמים, שי ניצן בעצמו, שהתווה אותי אם אני משקרת.
כדי לייצר קרקס.
כדי לייצר משהו, ואז, וזה מה שקרה. ופתאום מה מתגלה לאפי נווה? מתגלה לו שמי שחתום, מי שהציג את הראיות כדי להביא את אפי נווה למצב שהוא נמצא בו היום, זה סגן ראש יחה. אבל הם כותבים באופן מפורש לבית המשפט בבקשה, על דעתו ולבקשתו של היועץ, של פרקליט המדינה שי ניצן. זאת אומרת שהפרקליט המדינה שי ניצן בא ומה אומר? הוא היום מכשיר ראייה של האזנת סתר, כי הוא טוען, הם טוענים בפרקליטות, שיש כאן עבירה מסוג פשע, אז בגלל זה מכשירים אותה. שהושגה אגב בגניבה ופריצה. אני באה ואומרת, חבר'ה, אין פה שום דבר שהוא פסול, כי א', אין פה האזנת סתר, כי זה בלשכת רמטכ"ל. שנית, יש פה, גם אם היינו רוצים לקבוע, יש פה עבירה מסוג פשע. אז אפשר להכשיר את זה, גם אם אתם נורא רוצים לקבוע שזו האזנת סתר. זו אותה פרקליטות שמדברת בקול שונה.
שיד אחת אומרת,
אסור.
מותר לפרוץ לטלפון של אפי נווה, זה לא האזנת סתר.
לא, מותר לפרוץ, מותר. מותר לגנוב, מותר לפרוץ, ומותר להשתמש בהזנת סתר.
כן, וזה השני. בסדר. כן.
ואני לא פרצתי, ולא גנבתי, ולא כלום.
בשביל תחקיר עיתונאי בכלל, כן? לא חקירה משטרתית או משהו, כן?
לא, רק ביקשתי שהוא לא
עבודה ייגע. עבודה עיתונאית.
כן, וחשיפה.
ויד שנייה אומרת, חברים, עד פה, חברים, רגע.
אז זה מה שמוכיח.
אם יושבים ברמטכ"ל, והרמטכ"ל מדבר וזה מוקלט לפי חוק, זו עבירה, זה בעיה כבר.
הם לא התייחסו לזה בכלל. בתגובה שלהם לבית המשפט הם לא התייחסו, והם טוענים שאני באה בידיים לא נקיות. הם טוענים שאני באה בידיים לא נקיות, תקשיבו.
ניגוד עניינים זה עניין מאוד סובייקטיבי כנראה. וגם הפעלת כוח זה כנראה גם עניין מאוד סובייקטיבי.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על ניגוד עניינים. אני חושבת שבמקרה הזה, במקרה של שי ניצן, גם במקרה שהוא הכניס את השיחה של מנדלבליט ואשכנזי להזנת הסתר, וגם במקרה של אפי נווה, אני חושבת שלא רק שיש לו פה ניגוד עניינים, אני חושבת שיש לו פה הפרת אמונים בוטה. אני חושבת שעורך דין שי ניצן חייב לתת, כמו אם עכשיו היה מנכ"ל של חברה, שלאחרונה היו נשמעים כנגדו, טענות כמו שנשמעים כנגד שי ניצן וכנגד מנדלבליט, שני המנכ"לים האלה של חברה...
צריכים לצאת לנבצרות לפחות.
שום נבצרות.
לפחות למילה מעניינת.
מנכ"ל החברה היה מגיע למשרדי יחה או להב או whatever, והיה נחקר, וזה בדיוק מה שצריך לעשות לשני האישים האלה כדי להוכיח.
אז למה לא תלונה במשטרה?
לא, אל תגיד שלא, הוגשה כבר. לא תלונה, אלא הביאו את זה, כן, הביאו את הסיפור לראש אח"מ, ראש אגף חקירות במשטרה, מאחר ומדובר באמת בפרקליטים בכירים, בבקשה לפתוח בחקירה. גם בסיפור של הזה של מנדלבליט ואשכנזי. לא יכול להיות ששי ניצן משתמש בכוח שלו, שימו לב, אני מראה לכם, אתם מבינים את המטוטלת?
יד ימין אומרת כך, יד שמאל אומרת ככה,
וזה בסדר. אבל זהו, זה אותו בן אדם, שהוא משתמש בכוח שלו, מצד אחד לקבוע שיש האזנת סתר, כשלא מדובר בראייה שהושגה באמת בהאזנת סתר, ומצד שני, בהאזנת סתר, הוא לא מגיש
בפני
בית המשפט. מדהים. הוא לא מציג את זה בפני בית המשפט. זה לא יכול להיות.
אגב, צפית ברעיון שלו אצל קושמרו השני? זה שאולי קושמרו כאילו...
אתה רוצה שאני אגיד לך... כי זה ייגמר בבוקר.
לא, לא, אני אגיד לו, תמיד, אני קודם כל לא צפיתי, מהסיבה המאוד פשוטה, שכשברוכי מראיין את שי ניצן, אני לא אצפה בזה. כי זה ממש לסלול לו, לפרוס לו שטיח אדום, ולהגיד לו, שי, בוא תדבר, בוא תשקר כמה שבא לך, הנה הצופים שלנו שומעים אותך, אין שאלות קשות, אין לבוא ולהגיד לו, איך אתה אומר שאתה לא קבעת שהוא מחבל, אם כשהמפכ"ל קובע שהוא מחבל, אתה לא סותר את דעתו, זו סמכותך, איך אתה מדבר, איך אתה אומר שזה לא קשור לראש הממשלה, כשאתה מכניס את ראש הממשלה בעצמך.
זה על ההרג של אותו אזרח ערבי ישראלי באום חירה, נכון, בשעתו.
בדיוק. איך אתה אומר דברים כאלה, אותו קנה לצערי הרב, הבנתי שגם קושמרו לא שאל אותו את השאלות האלה, אני לא מצליחה להבין, לא שאני עכשיו...
אבל קושמרו כן דיבר איתו, ודני, אני אני מאמין שראית את הנושא של החשיפה של עמית סגל. ומה, אני מאוד סקרן, נשמע מה דעתך על החשיפה ועל תחלופת המיילים ועל ה...
קודם כל, אני חושבת שזו חשיפה מדהימה ושפוע ענק לעמית סגל בכלל, על החשיפות שלו באופן כללי.
בוא נזכיר מה עמית חושף.
עמית חשף כמה דברים, את רוצה להרחיב טיפה? עמית חשף למעשה כמה דברים, גם פרשה מסתעפת עם הנושא של ג'ודי ניר מוזס.
מסתבר שגברת מוזס, שאגב גילוי נאות, הגשתי את התוכנית בטלוויזיה בעבר, אני מחבב מאוד את האישה, אבל מסתבר שגברת מוזס, כפי הנראה, אגב זה פורסם לפני שנתיים או שלוש,
נכון.
הייתה מצויה במערכת יחסים אישית עם... עם מה שמו של היהודי הזה? ריטמן?
לא, לא ריטמן.
של היהודי, אתה מדבר כמו בן 60. מה השם של היהודי הזה?
של אדם שמעורב בחקירות נתניהו. עכשיו, אחת מחקירות נתניהו שאלינו נחשף לחומרים שהם סופר מסווגים, סופר רגישים, היא חקירה שנוגעת למה לעשות, מערכת היחסים בין מר נתניהו למר מוזס, הלא הוא אחיה של הגברת מוזס. אני לא חושד לרגע בגברת מוזס שעשתה משהו לא כדין, אבל יש בעיה. יש בעיה שהאדם שאיתו את נמצאת בקשר אישי קרוב, נחשף לחומרים מאוד בעייתיים שנוגעים להכיח.
זה החלק הראשון, תיגע בעיה. גם בחלק השני.
יש בעיה, החלק השני.
לא, לא, תיגע, תיגע, רוץ, רוץ על החלק השני.
מה, עם החקירה של החלק, הבן?
נכון, על המיילים בעצם שמתכתבים ביניהם, שבעצם יוצא הנפקא מינה מהמייל שבהתכתבות שמה, בעצם לפי מה שעמית חושף, זה שעל מנת לא לפגוע בתדמית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במסגרת החקירה של ראש הממשלה, צריך לנסות לא לראות מה שנקרא בתוך הנגמש, כי זה משרת כביכול, לכאורה, את ראש הממשלה במסגרת החקירות שהתנהלו באותו זמן.
ודי, 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 לך.
מה, די לך, קימה? כן.
איך שזה לא יהיה.
ושגאון מדבר אליך?
אתה שותה.
אתה שותה את הפן, אדב שטראוכלר. עכשיו, העניין היפה הוא, איך המערכת הזאת, ותרף אני אשאל את כנרת שאלה גבי התקשורת, מקסטחת את עצמה בצורה שהיא כבר כל כך... יש להשתין מהמקפצה, ויש לעמוד עם זרנוק מהמקפצה ולפזר.
לא, אתה יודע...
אין כבר שם.
תקשיב, מומי למברגר, באחד בשיחות הפנימיות בתוך
הפרקליטות...
המשנה לפרקליט המדינה, איך אומר?
הוא עדיין בתפקיד?
בוודאי, הוא המועמד היחיד של מנדלבליט. איך הוא אומר? להשתין מהמקפצה ישר לבריכה. את זה הוא אומר בשיחות סגורות, אל תשאלו אותי איך אני יודעת. אבל... מה אתה עושה לי מבט?
לא, לא, אני אומר זה מעניין. עכשיו, אני רוצה כעיתונאי. יש לך סיפור עיתונאי גדול ביד. אוקיי, גדול. סיפור שפותח מהדורות. והוא קצת הרדקור למי שלא בברנג'ה ומבין את הסיפור, אבל מי שמבין את הסיפור זה בין רעידת אדמה לרעש אדמה.
נכון.
אוקיי, אמיתי.
נכון.
ואת מנסה לפי מה שאני מדבר איתך לפני השיחה הזאת, לעניין עיתונאים בסיפור הזה.
מה זה לעניין? שלחתי לעיתונאים את העתירה. כמו כל עתירה, כמו כל עתירה שמגישים.
ומה אומרים לך, במה זה מסתיים בעצם? בזה שאף כלי תקשורת בישראל...
חוץ מגלי צהל לא ראיין אותי על זה, רק גלי צהל ביומן הצהריים ראיינו אותי על זה.
אגב, אינטרס ציבורי אמיתי לדעת.
זה הכל...
איך את מסבירה את זה?
שאין תקשורת בישראל. אין תקשורת בישראל.
תסבירי לי.
שמעת אותי, אין תקשורת בישראל, ולא משנה מה, כי גם ערוץ 20 לא עשה על זה. אוקיי? וגם ישראל היום לא עשו על זה, גם אם אתה רוצה ללכת לימין.
רגע, אולי נלך לכולה ונגיד, בגלל שאת לא עיתונאית, הם אמרו, אני לא רוצה להסתמך על המידע שלה, אני רוצה מידע...
למה, הם הסתמכו כבר הרבה פעמים על המידע שלה?
לא יודע, אני מנסה להיכנס לראש להם, למה? זה סיפור ענק.
הלו, בית משפט, גם לא הפרקליטות קבעה שהתוכן הוא לא אמת. לו התוכן לא היה אמת, עכשיו מה ברוך קרא ניסה לעשות מערוץ 13 אתמול בטוויטר? ניסה להציג כאילו התוכן הוא לא אמת. קרא לי שקרנית. עזוב שאני לא מתייחסת אליו באמת בצורה רצינית, כי הרבה מהאנשים לא מתייחסים אליו בצורה כבר רצינית לצערי. הוא כתב שאני שקרנית. למה אני שקרנית?
זה הדיאלוג שלכם בטוויטר.
למה הוא כותב שאני שקרנית? כי אני אומרת, עצם העובדה שהפרקליטות באה ומגישה תגובה של 6 עמודים, אוקיי? ובהם היא כותבת למה אסור לי להשתמש בתמליל הזה, אוקיי? כי זו האזנת סתר, היא מודה בתוכן של האמור. כי אחרת, למה? את יכולה להגיד...
זאת אומרת, הפרקליטיות לא כופרת בתוכן התמליל, אלא בעובדה ש... בזכות שלך להשתמש בו.
לא בזכות שלי להשתמש בה, בזכות של בית המשפט... לא שלי, אני לא יכולה לעשות עם
כלום. העליון אגב.
העליון.
לא בית משפט של נדב שטראוכלר פה ברמת אביב, תל אביב. לא. בית המשפט העליון. נכון. קודש הקודשים.
אתה לא ברמת
שיראה
לדעת.
מסמך. בדיוק. בדיוק. שיראה מסמך.
בדמוקרטיה.
אסור.
הוא מעקר את הדמוקרטיה. הוא רוצה, הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון לא לתת לציבור את הזכות שמגיעה לה, שיהיה לה יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה נקי כפיים. זה מה שהפרקליטות מבקשת, וזה מה שברוך קרא מגבה. הוא מגבה אותם. עכשיו, למה הוא מגבה אותם? הוא לא מגבה אותם. אגב, הוא יוצר שקר בפני עצמו. כי הוא בא, ומה הוא אומר? הוא אומר, זה שקר. את אמרת שהם הודו בתוכן? הם לא הודו בתוכן. אסור להם אפילו לקרוא את זה.
הם גם לא קרו, בוודאות לא קרו.
לא, לא קרו.
מבטיח לך שלא קרו.
מה פתאום קרו?
כנראית, הם לא יודעים לקרוא ולכתוב. עזבי, הם לא יודעים, זה קשה.
אבל אני שואלת שאלה אחרת. איך הם קבעו שזו האזנת סתר בלי לקרוא את זה?
שאלה מעולה.
הרי אם מדובר על האזנת סתר, הפרקליטות אומרת למה זו האזנת סתר? כי כך וכך אמר אשכנזי למזכירה שלו.
נדב, איך אתה יודע שמסמך שלא קראת הוא מסמך אסור לפרסום?
קודם כל אנחנו נביאים פה כולם, אז קל לנו, אבל מי שלא נביא זה בעייתי. אבל את יודעת, גם הקטע
רגע,
הזה, גם הקטע
שאלה.
הזה בזמנו, של, שכל האירוע הזה מתנהל בדלתיים סגורות. מה, למה? למה? למה כאילו זה מתנהל בכלל בדלתיים סגורות? מה זה, אין לזה עניין לציבור?
אבל תראה, יש...
כל הסיפור הזה שגם, הרי אחר כך יצאו כל מיני דברים שאני לא יודע אם הם נכונים או לא נכון,
שיחסו
לאשכנזי על מה שהוא אמר כביכול על הדרוזים וכדומה, שאני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.
לא ראיתי.
אני גם לא יודע.
זה לא חלק ממה שיש לי.
אבל למה מלכתחילה לא לפתוח את זה? כאילו, הרי אנחנו רוצים כאילו שכולם ידעו מה קורה, לא?
אני רוצה שתסתכל.
זכות הציבור לדעת.
אני רוצה שתסתכל סביבך. תמנה לי בבקשה את חברי כחול לבן.
שמה?
תמנו לי בבקשה את חברי כחול לבן.
שמה הייתה?
אשכנזי,
סגלוביץ', האנשים החזקים, סגלוביץ', אשכנזי וגנץ, אוקיי?
ניסנקורן.
חזק. מי עוד אתה מכיר מכחול לבן?
עומר
ינקלביץ',
אבל לא מהסיבות האחרונות.
לא משנה, לא, אבל אני מנסה לרדת לשורש העניין.
עכשיו שים לב שארבעה מתוכם, קודם כל יש לך את אבי ניסנקורן שעומד...
הוא שר המשפטים.
הוא לא שר המשפטים, תתקן. יור העובדים של מנדלבליט. עכשיו, עומד חומה בצורה...
אני מוציא הודעת גינוי חריפה לאנשים כמוך.
מי? עליי.
ניסנקורן. הוא לא קורא לך בשמך, אבל...
שמה?
אנשים כמוך שמנסים לקעקע את מוסדות הדמוקרטיה ולחבל במערכת המשפט ולהחליש את ישראל ובלה בלה בלה.
למה? כי אנחנו חושפים את השחיתות.
קורא לילד בשמו, בלי לקרוא לו בשמו.
עכשיו, מה קורה? מה עוד הפאנץ' בסיפור הזה? שיש לך פה את אשכנזי ומנדלבליט. אשכנזי ומנדלבליט. הלו, אני מדברת על השיחה הזאת. מנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה. יש לך מי שעומד ביור כחול לבן, מי זה? גנץ, ממד חמישי. אשכנזי זה הקלטות יחד איתו עם מנדלבליט. מי הכריע פה? תספרו לי. מי? שר המשפטים, שהוא בתוך המפלגה הזאת, מי הכריע?
עכשיו, אני רוצה להבין רק מי הכריע שיעשו מסדר. לנתניהו אסור לגעת בדבר הזה, לפי מנדלבליט, כי הוא חשוד
בניגוד עניינים. שלא יוציא אותו לנבצרות.
נכון? אז נתניהו לא יכול לגעת בזה, אין מי שיעשה סדר.
לא, קודם כל, הדברים האלה מעולם לא הגיעו לידי נתניהו. התמלילים האלה, שיהיה ברור, היום איזה מישהו פוגש אותי בשכונה, אומר לי, תגידי, נתניהו יודע את השיחות האלה, למה הוא לא עשה עם זה כלום? אמרתי, תגיד, מאיפה הוא אמור לדעת את השיחות האלה? אנשים חושבים ממש אשכרה שזה היה בידיים של בנימין נתניהו, של ראש הממשלה, לפני שהוא זה. אז צריך פה להזכיר דבר אחד. בנוסף למנדלבליט, היו עוד מועמדים ליועץ משפטי לממשלה. אוקיי? לא רק מנדלבליט. הילד שקט תמכה מאוד במנדלבליט. אוקיי? ומנדלבליט עבר ועדת איתור. ועדת האיתור בראשה עומד שר משפטים, משה ניסים, אמר שמעולם הוא לא נחשף לתמלילים האלה. מעולם הוא לא נחשף לדברים האלה, ולו הוא היה נחשף, יכול להיות, רוב הסיכויים אגב, שהוא לא היה בוחר, שהוא היה אומר, מנדלבליט
מחוץ לתחום. בואו נחשוב על זה.
כן. לא נחשוב, מנדלבליט מחוץ לתחום. גם בית המשפט העליון לא נחשף לזה. עכשיו, אתה רוצה ביקורת על נתניהו? כך, אני מביאה לך סקים של ביקורת עליו, על בנימין נתניהו יאללה. מצידי.
קדימה.
אני מבקרת אותו על זה שבמשך כל השנים האלה הוא לא נגע במערכת המשפטית, ורק שהתחיל המשפט שלו והחקירות שלו, פתאום המערכת המשפטית עולה פה על האש. אבל אני לא משרתת את האינטרס שלו. אני מ-2007 מדברת על אותו דבר.
לזכותך
כמו
לומר.
כמו מנטרה וכמו איזה ניקנור. לזכותך.
ما ما ايش ما انا רוצה שני שאלות
אבל כן מגיע לו ביקורת כן
רגע,
מגיע
אני
לו
אני
ביקורת,
רוצה
תראה זה לאן הגענו
דווקא כי את בקו הזה כבר הרבה מאוד שנים אני רוצה שתי שאלות אחד מה בכל זאת השתנה בתקופה הזאת או בתקופה האחרונה או התפתח לחיוב בראייתך ושתיים אוקיי לאן הולכים מה הלאה סבבה מה לאן הולכים זה קדימה
אני חושבת שנופלת בידיים של בית המשפט העליון באמת הזדמנות פז עכשיו והנה ראינו גם היום את הנשיאה חיות מורה לחקור הדלפות, וואו,
בתיק 4,000. למה עד עכשיו לא חקרו אפס הדלפות? הכל מודלף, הכל מודלף, ואף אחד לא חוקר הדלפות.
אני אגיד לך למה.
אגב, זה עבירה, תקני אותי, את יודעת אותו.
מה זה, זה עבירה חמורה מאוד.
עד 3 שנות מאסר, הדלפה מתוך חקירה, נכון?
בסדר.
למדתי.
אבל זה גם שיבוש. זה גם שיבוש, זה גם הדלפה, זה גם הפרת אמונים.
מה זה עוד מתה? מעולם לא נחקר בישראל, לדעתי אדם על זה.
לא נכון. קל
וחומר נעצר.
יורה גלעד ברקוביץ'. ברוך הוא זה שחשף אותה, ברוך הוא חשף אותה. אגב, אבל אני אגיד משהו אחד. יש פה דבר באמת שצריך לשים עליו את היד. אני חושבת שבית המשפט העליון היה מנותק עד היום. אני חושבת שהיום הוא פותח חלון קצת ומתחיל להקשיב למה שהציבור אומר.
ופה אגב צריך להגיד, אני קורא ממש עוקב, אחרי הפרסום של קלמן ליבסקינד, אני לא יודע מי עוקב, שהוא ממש עוסק בעניין הזה של הניתוק לכאורה,
אבל הוא מתעסק באמת רק בבית המשפט העליון. הוא לא מתעסק במערכת תקיפת החוק.
אבל זה גם אמור לפתוח את הצוהר שאת מדברת עליו.
כן, אני מקווה. אני מקווה שבאמת בית המשפט העליון צריך להבין שהכוח שלו זה באמון הציבור. בית המשפט העליון זה גוף חשוב, מערכת תקיפת החוק זה גוף סופר דופר חשוב, אבל לא יכול להיות שבמערכות הסופר דופר חשובות האלה תהיה שחיתות. ושחיתות זה גם ניגוד עניינים, ושחיתות זה גם הפרת אמונים, ושחיתות זה לקבוע שההזנה היא האזנת סתר, כשהיא לא האזנת סתר. זה שיבוש כל כך שיורד לשורשו של עניין, שמה עשה פה שי ניצן? עצם העובדה שהוא קבע שזו האזנת סתר, כשהיא לא אמורה להיות האזנת סתר, הוא הגיש לנו אדם לא ראוי להיות יועץ משפטי לממשלה. ואנחנו רואים את זה היום. עכשיו, זה לא קשור לחקירות נתניהו, וזה לא קשור לכתב האישום של נתניהו. אז אולי לא היועץ המשפטי לממשלה הזה, אם היה בא היועץ המשפטי לממשלה אחר.
זה המשפחה שומרת על החברים שלה? מה הרציונל? איך את רואה את זה?
קודם כל, כן. דבר שני, זה הכוח. תחשוב איזה כוח יש לשי ניצן מול מנדלבליט, שהוא מחזיק את הדבר הזה. תחשוב ששי ניצן מסתכל על מנדלבליט, אומר לו, מנדלבליט, העובדה שזה...
אני יכול להפיל אותך מחר אם אני רוצה.
ככה.
ואז עכשיו אתה, סליחה על הזה שלי, אתה ביט שלי עכשיו. סליחה על הבוטות.
רגע, אבל אני רוצה עדיין להבין, אבל מה בכל זאת כן, את מלווה את האירוע הזה כבר הרבה שנים, מה בכל זאת כן משתנה, התחלת להגיד לגבי הצוהר שטיפה נפתח?
אני חושבת...
ותהיה לנו גם טיפה אופטימיות פה.
לא, אני חושב, תקשיב, אני לא אופטימית, אני מודה. אני רואה היום שבית המשפט העליון, כשהוא מחליט שהנשיאה חיות מחליטה כן לחקור את ההדלפות, אני רואה בזה מהלך חשוב מאוד, אבל גם קצת מדאיג אותי, שאני חושבת שלמה זה מדאיג אותי ביחס לעתירה שלי, אני אגיד את האמת, כי אני חושבת שהם נותנים מתנה כדי לקחת זכות אחרת. הבנת אותי? שיכול להיות שהם אומרים, הנה אנחנו נותנים פה, אבל את העתירה הזאת אנחנו נמחוק. נדחה על הסף.
זה מס שפתיים שמשלמים, אני לא מאמין שמשהו יצא מהחקירות האלה.
לא, אם הם צריכים, קודם כל היא לא הורתה להם לחקור, היא אמרה, לכו לחשוב, אתם צריכים לחשוב למה אתם לא מוכנים לחקור את זה. אוקיי? היא לא הורתה. ואנחנו כבר מכירים החלטות של בית המשפט העליון, שעושה נו-נו-נו, ובסופו של דבר, מיישר קו עם המערכת לצערנו הרב. בית המשפט העליון חייב להבין דבר אחד, שכדי שלא תהיה פה אנרכיה, זה לא העניין האם אנחנו נקשיב על הלכת עם מסכות או לא. זה האמון שלנו במערכת הזו. זה האמון שלנו בבית המשפט העליון, זה האמון שלנו בפרקליטות, ואני אגיד לכם עוד משהו, בפרקליטות יושבים אנשים סופר דופר, דופר מוכשרים מקצועיים וישרים. אתה יודע רק מה הבעיה שלהם? הם מקבלים כפות מההנהלה המושחתת, שעולה למעלה, אז ומי שמעז להרים ראש, תקשיב לי טוב, אוקיי. שי, חוטף, באבי, אבי, אבי.
מכיר את זה. זה גם קורה, אגב, בפודקאסט ביני לבין נדב, אני פותח את הפה על
הראש. תשע, תשע חוטף.
אני רוצה לשאול אותך בהיבט הזה. האם הבעיה היא פרסונלית? כלומר, שי ניצן אחד כזה הוצאת עם קומו, או דמות נוספת הוצאת עם קומו, והכל בסדר, או שיש משהו עמוק בהרבה, שהוא כבר לא תלוי פרסונה אחת?
אתה צריך להוציא את כל השורשים. את כל השורשים. כל מי, כל מי שיודע על מנדלבליט וחתם עבורו, אוקיי? כי הוא היועץ משפטי הכי והכי והכי, והיו כאלה בפרקליטים. או כל מי שהתנגד למינויים של אנשים ישרים, כמו אורלי, אני מדברת איתך על ממלא מקום. אתה מבין את המשמעות שהיום היועץ המשפטי לממשלה הוא ממלא מקום פרקליט המדינה? אתה מבין שאין לך שום דרך...
אגב, אין בעולם דבר כזה, דעתי, אולי בצפון קוריאה, לא יודע.
אתה מבין שאין לך שום דרך...
אין בעולם חיה כזאת.
לבקש
סעד. זה הקטע של איזון הרשויות, זה הקטע, זה הקטע, הם מאזנות אחת השנייה.
אין לך שום דרך לבקש סעד. ועוד הפרקליטות באה ואומרת לי, בתגובה שלה לבית המשפט, את אין לך ידיים נקיות כי לא פנית לפרקליט המדינה או ליועץ המשפטי לממשלה, שהם אותו אדם. אנחנו מבינים את זה. עכשיו, יושבים עורכי דין וכתבים. כתב של דמרקר, ביני אשכנזי, קורא לוועדת האתיקה לקרוא לי ולשפטל לבוא לתת את הדין למה הגשנו את זה לבית משפט. עורך דין פליליסט קורא לחקור אותי.
הוא מאיימים עליכם בשתילת הרישיון.
כן.
במובלה כזה.
במובלה, אבל היום כשהוא מפרסם את העניין הזה ששי ניצן, מכשיר האזנת סתר בטענה שיש שם עבירה מסוג פשע, אוקיי? ואיך הושגה האזנת הסתר הזה? בגניבה ובפריצה. הוא לא אומר לרגע ששי ניצן צריך לעמוד לחקירה או לבדיקה של ועדת האתיקה או whatever. אתה מבין את הפוזיציה של התקשורת? יש פה פוזיציה ברורה מאוד של התקשורת. הם אוכלים מהצלחת הזאת והם מקיים את זה עלינו. למה הם מקיים עלינו? כי אנחנו לא נקבל מערכות תקינות.
אני אשאל שאלה, בעצם נדב תשאל אתה כדי שכי...
כן, ואנחנו תכף ככה נסכם את המעגל הזה, כי... אני בעצם רוצה להבין איך את מתארת פה איזשהו מעגל קסם, שהוא כמעט בלתי פריץ, זאת אומרת...
רק בית המשפט העליון יפרוץ אותו. אם כן...
אז זהו, אז השאלה שלי...
אבל זה חבר, הם כולם אותה משפחה.
אז השאלה שלי היא...
הם לא ירצו את מנדלבליט, שופט
העליון. אמרת שבעצם בשנים האלה, שאת מסקרת, עוקבת, מבקרת את כל המערכת הזאת, ואת דבקה בעמדתך ללא קשר לנתניהו או לא נתניהו.
למרות שכל העליהום על נתניהו והכל, הכל, הכל,
ועליי, הרים
לו אצלי ברמות.
ועלה את זה, זה הרי סוגיות, אלה עולמות תוכן שבעבר היו האמא של האמא של הנישה, והיום הם בצנטרום של הפיילה. ולכן זאת הזדמנות לכאורה לשנות פה דברים. ואז אני אומר, אוקיי, דברים השתנו, את אומרת אולי נפתח איזה צוהר קטן, לא דברים השתנו, נקודתית, קצת עוד טיפה, מה הדבר הבא שיכול לייצר פה בסופו של דבר שינוי בפרדיגמה הזאת?
רק התערבות של בית המשפט העליון. כשבית המשפט העליון יתערב, לדוגמה עכשיו בעתירה שלי, כשבית המשפט העליון יגיד ליועץ המשפטי לממשלה, קודם כל...
הם לא דחו אותה על הסף.
לא, הם לא דחו את העתירה שלי על הסף, אבל אני הגשתי תגובה.
ומה הסטטוס בעצם עכשיו אגב?
הגשתי תגובה. אתה שואל אותי אם ידחו אותה, ידחו אותה.
ידחו אותה?
זה... תקשיב. אתה יודע, אם לא דוחים אותה, אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים לו, אתה לא יכול למנות לאור ההתנהלות שלך, ולאור זה אתה לא יכול למנות את פרקליט המדינה הבא. וזה הצדק שלי ושלך, ושל נדב, ושל כל מי ששומע אותנו, ושל כלל אזרחי ישראל. 9 מיליון. זה הצדק שלנו. שלנו, שפרקליט המדינה הבא לא ימונה על ידי מנדלבליט. לא יכול להיות דבר כזה.
לא ספק.
לא יכול להיות דבר כזה.
כי מה?
וזה מה שבית
המשפט... קרוב לוודאי, החשש אגב, שימנה פרקליט מדינה, שיהיה נוח לו, ואולי לדברים הבעייתיים שאולי הוא מעורב בהם.
ואז הוא ממשיך לקדש את אותה התנהלות. שאלת איך יוצאים מזה?
כן.
פה יוצאים מזה. עוצרים, שמים יד, אומרים לו, אדוני, אתה לא ממנה, אני לא ביקשתי ממנו להתפטר, זה לא התפקיד שלי. ואתה יודע מה יותר מזה, אני אגיד לך, אני מקדשת את ההחלטות של הממשלה. בין אם זו ממשלה שאני בחרתי בה, ובין אם זו ממשלה שלא בחרתי בה. זה עדיין רצון הבוחר, אוקיי? וזה הקודש קודשים מבחינתי. אבל בין פה לבין שהוא יתעסק במינוי פרקליט המדינה הבא, או בכלל איזשהו תפקיד ניהולי בפרקליטות, זה שערוריית השערוריות. אם בית המשפט העליון ייכנס לפה, הוא נותן לנו את הצדק, אחד הטובים שהיו במדינת ישראל.
תגידי, שתי שאלות לסיום, כי אנחנו יכולים להמשיך באמת עד הבוקר, והשיחות איתך הן מרתקות תמיד, ואני רוצה להמר שאנחנו נזמין אותה עוד פעם, פעמיים, אולי אפילו יותר.
אם אין ברירה.
יש לי תחושת בטן קשה כזאת.
חמודים, אני באה גם כשלא מזמין
אותי. היה לנו את עדנה ארבל, היה לנו את משה לדור, היו כמה פרקליטי מדינה, מה סוד כוחו של שי ניצן? הוא נדמה כמו איזה, אני אגיד מילה שאולי עשויה לשמוע מעליבה, אני לא רוצה להעליב אותו חס ושלום, תמנון, ששולח ידו לכל דבר, ובכל פרשייה איפשהו אתה מוצא את השם שלו, ורואה את האימיילים שלו, מה סוד כוחו של האיש הזה?
לא רק שלו, אני אגיד לך משהו.
למה? עדנה ארבל הייתה פרקליטת מדינה שעברה בסך הכל בסדר את הקדנציה שלה, לא אומרת, לא, תקני אותי, אני פחות בהגה הזאת. איך היה משה לדור? לא יודע.
לדור זה אולמרט.
לדור זה אולמרט.
לדור זה אולמרט. זיכוי, להזכיר לך עדות מוקדמת, בלתי מבוססת, להזכיר לך את ההתנהלות.
אבל שניצן הפך, האם זה עניין תקשורתי, או שבאמת האיש הזה יש בו משהו שהוא לקח צעד אחד, או יותר מדי אולי את כוחו.
בוא נתחיל. שניצן התחיל אצל אהרון ברק.
מה הוא היה מתמחש לו?
שי ניצן יצא חזרה לשוק הפרטי, שי ניצן חזר להיות עם בייניש. מעניין, לא?
מעניין.
ואז עדנה ארבל בנתה לו את התפקיד. הרי שי ניצן הוא זה שממנו התחיל...
עדנה ארבל ביושבה כפרקליטת המדינה.
פרקליטת המדינה בנתה לו את התפקיד של המשנה לעניינים מיוחדים. שמעת פעם על דבר כזה? הבת שלי היא המשנה... היא המשנה לעניינים מיוחדים בגן, רק שתדע לך. אין מי, היא לא המשנה, כי אני לעניינים מיוחדים.
אני רוצה לראות לך, בוא שנייה.
לעניינים מיוחדים, בוא רגע. עניינים מיוחדים.
תראו את הראש ענף.
ראש האגף לעניינים מיוחדים.
לאיש הזה קוראים רני אשל, שימו לב. רני, תוריד את
זה. זה לעניינים מיוחדים.
זה ראש ענף עניינים מיוחדים אצלנו בפודקאסט. יש לכם עניין מיוחד, נמשנתי אותו רני אשל, תפנו עליו. דברים אחרים לא מיוחדים בלבד.
בדיוק, זה אבא מיוחדים.
רני אשל, תודה, כן.
אז
יש לו...
הוא על העניינים מיוחדים.
מיוחדים.
מיוחדים. נכון. ואז מהעניינים מיוחדים נהיה מיוחדים. ואז הוא ייצג בקצב, הוא ייצג את המדינה כשעתרנו, והוא אמר לאדם, לא היה ולא נברא מתלוננות שקרניות, אנחנו לא יכולים להגיש איתם כתב אישום, זיכוי קולוסלי אם נלך עם כתב אישום של עבירה אונס, ובית המשפט... לא התערב בהחלטה של היועץ המשפטי לממשלה דאז מזוז, ובאמת בסופו של דבר מצאנו פתאום אין זיכוי קולוסלי, פתאום יש ראיות לאונס, פתאום קצב מורשע באונס, אף אחד לא דיבר על השקרים של שי ניצן בבית המשפט העליון. לו אז היו מקשיבים טיפה לי, אז אולי היו מתחילים לפרוח הניצנים.
יש איזה דיאלוג ביניכם שהתפרסם או משהו
כן,
כזה.
שאמרתי לו שהוא משקר.
שאלה קונספירטית.
רגע, ואז באה אילה גרסטל, ואמרה, הוא
מי?
שקרן, הפרקליטות חולה, הוא שקרן, הפרקליטות חולה, צריך לתקן את זה. זה התחיל בפרשת הירדה, עם כל הסיפור של, של חן קוגל, שהם ניסו שם להניע אנשים מהגשת הציר,
רגע, חן קוגל, תסבירי מי זה, וגם אילה גרסטל.
חן קוגל זה מנהל המכון לרפואה משפטית. אילה גרסטל, היא הייתה המבקרת באמת הראשונה נגד הפרקליטות.
הפרקליטות רצתה להרשיע את רומן זדורו, וה
אז עשו לה, עזוב, אל תיכנס לפרשת רומן זדורוב.
זה, אנחנו עושים פרק אחר.
זה חודשים. ואז בסופו של דבר שי ניצן עשה לה חיסול ממוקד, כי היא קבע שהוא שקרן, והפרקליטות חולה, וזה הכל. ואילה גרסטל הלכה, וזזה הצידה, ומאז הפרקליטות חולה, ושי ניצן שקרן.
מי הגורם במנגנון שאמור לבקר או לאזן את שי ניצן?
בית המשפט העליון.
אנחנו מערכת של איזונים ובלמים.
בית המשפט העליון מאזן את כולם, הוא מאזן את הרשות המחוקקת, את הרשות המבצעת, את אכיפת החוק.
יש לי תיאוריית קונספירציה, תגידי לי מה נתך עליה.
רגע, מה הבעיה? שכל מי שיושב בבית המשפט העליון, הם מהפרקליטות לשעבר. רובם.
תודה.
התחלתי... רובם. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי תיאוריות קונספירציה שאני שמעתי אותה בימים האחרונים, ואני רוצה לשתף אותך בה. אני מתעניין בעובדה שמנדלבליט לפני, עד לפני שנה, עמדו לו מתחת לבית בפתח תקווה כל יום, עשרות מפגינים, כל מוצא, סליחה, עשרות מפגינים.
איזה עשרות יותר?
לא משנה, באו. אבל שנה, 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 עמדו אנשים, ובאו, אמרו לו, אתה מלין את הדין,
חיים שדמי, קריים מיניסטר, מה שהולך בבלפור.
והנה עכשיו, כשאתה מחפש במילון, מילה נרדפת לצדק, אתה מוצא את מנדלבליט. של אותם אנשים שהפגינו מול הבית שלו לפני שנה.
רביב דרוקר.
והפריעו לו בבית כנסת. והפריעו לו בקדיש על
אבא שלו.
אבא שלו.
הלכו לקבר של אבא
שלו. ועקדו אחריו למכולת. ומה לא עשו לו? דברים שלא יעשו גם במסגרת של הפגנה. והוא עכשיו, הוא עכשיו הקדוש. תסבירי לי מה קרה. איך פתאום הוא נהיה קדוש? ואז נשאל אותך לגבי תיאוריית הקונספירציה שלי, כי יש לי
אני אגיד לך עוד משהו. ורביב דרוקר כתב עליו שקרן ושיקר בחקירות ובלה בלה 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 בלה.
איך הוא נהיה צדיק עכשיו? הוא עכשיו לא בצמר גפן עטוף, הוא עטוף בהליום. אי אפשר אפילו, אין לו, לא נוגע בו כלום באור מרוב שהוא קדוש. תסבירי לי.
וכל מילה עליו זו הסתה ופגיעה בשלטון החוק.
פרועה.
אני אסביר לך מה קרה. לא למדתי פסיכולוגיה ולא פסיכיאטריה. אני יודעת לדבר ויודעת משפטים. זה מה אני יודעת להגיד לך. באמת, אני אומרת לך את זה בשיא הרצינות. אין לי דרך להסביר.
אני אעזור. אני אעזור
לכנרת. תן לי
הסבר, תודה. יש במילון, נדמה לי, אבן שושן, כשאתה מגיע לאות פי, ואתה עובר פי, ואתה מגיע לפי ווו, ואז יש פי ווו וזיין, ואז כשאתה משלים יש פוזיציה.
הבנתי.
אתה מכיר את המילה הזאת?
פוזיציה זה מילה לועזית.
פוזיציה.
אבל היא בעצם העמדה שממנה אתה מדבר.
ביחס למשהו.
אה, אתה יודע מי ייתן לך את הדוגמה הכי טובה לזה?
מי?
המפכ"ל הקודם, אלשיך.
רוני.
איך שמינו אותו, מה הוא היה? נכנסו באימא שלו.
הוא היה פאפי של נתניהו. הוא היה פודל.
ומה פתאום מחוץ למערכת. ואיך שהוא ישב בעובדה וטינף על נתניהו והאשים אותו שהוא שלח אחריו חוקרים פרטיים.
אחריתמן.
הוא הפך להיות מלך העולם.
פרס ישראל לשלטון החוק. פרס ישראל לשלטון החוק.
קנית כבר את הספר?
של רוני אלשיך.
הוציא ספר.
וידויו של לוחם מסופם. אני רוצה אבל לשאול, לא, באמת.
וזו שאלתך האחרונה
להיום. יש לי תיאוריות קונספירציה. אני חושד, אני, בהבנותיי, למדתי משפטים בעבר, אפילו התמחיתי ב...
מה?
כן, כן, תקופה קשה.
את זה אני לא יודעת עליך, אתה פרס
לזה? טוב שכך. וכשהייתי בהתמחות, הבנתי במה כרוך במקצוע הזה, ואמרתי, הבנתי...
שבת שלום.
תודה שכנרת תעסוק בזה. שיעסקו בזה אנשים אחרים. תודה, לא בשבילי. בכל מקרה, אבל אני יודע שהליגת החלומות, או השפיץ שאליו נושא עיניים כל איש במערכת המשפטית, הוא בית המשפט העליון. עכשיו, כל פרקליטי המדינה לשעבר, כל היועצים המשפטיים לממשלה, היום יושבים כנשיאים בבית המשפט העליון. מזוז, רובינשטיין, עדנה ארבל, בייניש, בטח פספסתי כמה.
גם ברק היה.
אהרון ברק, יפה, כולם. עכשיו, לדעתי, גם מנדלבליט וגם שי ניצן, שיהיו בריאים שניהם עד 120, ושנה טובה אגב, שנה טובה מאיתנו, מכולנו, שנה טובה. המון המון, לשלושתכם, לשניכם, נוסעים עיניהם לבית המשפט העליון.
אה, הם נוסעים, תראה.
ולכן הם מבינים, הנה הקונספירציה, הם מבינים שהדרך להגיע לבית המשפט העליון, היא סליחה על הבוטות, לקרוע לנתניהו את הצורה.
לא רק לנתניהו, לכל ראש ממשלה.
להתיישר עם הקבוצה.
היה ראש ממשלה שלו?
להתיישר עם הקבוצה. אם אתה תתיישר עם הקבוצה ותיתן את נתניהו על מגש, תקבל בית משפט על מגש שני.
אבל אני לא
מסכימה. את מסכימה עם התיאוריה הזאת?
אני מסכימה, אבל לא רק לגבי נתניהו.
אוקיי.
אני חושבת...
כל ראש ממשלה? כמעט. אם נדב ממונה ראש ממשלה?
מה זה? זה התחיל גם ברבים. נדב אדם
שלא מסוגל לעבור באור אדום את הכביש בהליכה, כשביום כיפור הוא לא מסוגל.
תקשיב, אני רוצה לספר לך... אין לי את המנגנון. אני רוצה לספר לך משהו. אמרו לי, כנרת, אם את הולכת לפוליטיקה, יש לך היום מאיתנו, לדעתי, אחריי, לא יודעת כמה מנדטים.
זה נכון.
סבבה.
אגב, את חברת כנסת מחר אם את רוצה.
אין לי שום בעיה. אני רק רוצה להגיד לך מה הבעיה שלי. אני בן אדם נקי, ישר ונהנתן. עכשיו, קלוט אותי נכנסת לפוליטיקה, מאשימים אותי, ועכשיו יש לי דוח אחד על מהירות. קלוט אותי, בת 46.
ואגב, נגיד, נגיד לא ראו את הנעליים שבאתי איתם היום, שזה הצגה. הצגה, הצגה.
היא שיקרה לנו בשידור חי, כי היא לא בת 46, היא בת 31. אל תאמין, אל תאמין.
עלה כי יש לך 40 יחלפה, בסדר. בקיצור, הסיפור הוא בפוליטיקאים, שאתה, אם אין לך קופת שרצים, הם יעשו הכל כדי לטרפד אותך מאשר להיכנס לפוליטיקה. אתה יודע כדי, למה?
למה?
כדי, הם לא יכולים להחזיק אותך. יש פה בעיה אחת מרכזית, שמערכת אכיפת החוק, כולל המערכת המשפטית, אי אפשר לזלזל בזה, היא לא רואה את המערכת הפוליטית כריבון. ומאחר ואנחנו במדינה דמוקרטית, והם חייבים לראות בה כריבון, כי הם פקידים ואלה נבחרי ציבור, לחיי ההבדל, יש הרבה בציבור שלא מבינים את זה, אז הם לוקחים לעצמם את הכוח איך בחקירות, בחקירות, שי, אם אתה תצלול לתיק 4,000, אתה תבין את ה...
זה וואלה?
את הטירוף.
כבר איבדתי את הספירה, 4,000 זה וואלה.
זה וואלה. כן. אתה תבין את הטירוף. עכשיו, מה הקטע? אני אגיד רק את זה במשפט אחד. מנדלבליט חותם על כתב אישום נגד נתניהו בתיק 2000. מה הוא אומר לו? אתה שמעת את נוני מוזז, רוצה לשחד אותך? רוצה לשחד? ואתה לא בא ומודיע לי את זה? אתה לא בא ומודיע לנו? תיק 4,000, תיק 2000. רגע, אדוני, אתה כפצר שומע רמטכ"ל, רוצה להשמיד ראיה ומשדל מזכירה, ואתה לא עושה כלום? איזה זכות יש לך לחתום על כתב
ואתה כותב למפכ"ל מכתב, מייל, שבו אתה אומר, לא, אל תגיד את האמת, זה יפגע במשטרה, בואו נשמור כרגע.
לא, זה שי ניצן, אני מדברת על מנדלבליט. מנדלבליט חתום על כתב האישום של נתניהו. אתה בא ואומר תיק 2000, כן, כשאתה עושה את אותה עבירה, תגיד לי, באיזה סולם ערכים כפול אתה חיה בן אדם? אתה יועץ משפטי לממשלה. למה מלכתחילה אתה מגיש את המועמדות שלך להיות יועץ משפטי לממשלה? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי הוא היה בטוח שישמרו עליו. והוא יודע שאם ישמרו עליו, הדרך שלו סלולה עד הפנסיה התקציבית. תודה רבה. לי, אני מצטערת מאוד. אני אזרחית מדינת ישראל. איבדתי אבא בשביל המדינה הזאת, ועוד בן דוד, ועוד, ועוד. לא יקרה. זו המדינה, לא רק שלהם, זו המדינה של כולנו. וזו לא המדינה שקשורה בחקירות נתניהו ובכתבי האישום של נתניהו, זו המדינה שלנו. של אנשים שניצלו בשואה ועלו לפה, כי זה הבית שלהם. של חללי צהל, של המשפחות שלהם, של האזרחים ששירתו את המדינה הזו, וכל אלה שעומדים בבלפור ואומרים, אני בא מהשבק מלפני 20 שנה, ואני הייתי אלוף בצבא מלפני 700 שנה, אז יש לי זכות לדרוש מבנימין נתניהו לעזוב, כי מנדלבליט הגיש נגדו איזה מסמך שהוא טוען שהוא חשוד.
אגב, המאבטח ודגל הדיור.
כן, שהוא חשוד בעבירות.
הנכד של אברהם ברנד.
אז אני באה, ואני אומרת, לי יש זכות לבקש שהמדינה שלי, שמערכת אכיפת החוק תהיה נקייה. אם לכם יש זכות לבקש את זה, לי יש זכות לבקש את זה. ואני פניתי לעליון, ועשיתי את זה בצורה הכי נאותה שיש, ובאתי וביקשתי, ואני מצפה מבית המשפט העליון רק דבר אחד, לעשות צדק עם כלל האזרחים.
ואנחנו בנימה אופטימית זאת, כמו שאומרים.
אתה רוצה לסיים?
אני לא רוצה לסיים, אני רוצה להישאר, אני רוצה לעשות רילוקיישן.
אני חייב לשאול, בשם השרידים השמאלניים שעוד נשארו בי, את לא מפחדת לשפוך את התינוק עם המים? את לא מפחדת שבשם המאבק שלך, לניקוי אהובות, במערכת שאני משתכנע יותר ויותר ככל שאני פוגש ומדבר איתך וקורא אותך ושומע אותך, יש שם... לא, יש שם ניקוי משמעות, יש שם טיהור לעשות, לא ניקוי. אבל את לא מפחדת שביחד עם הניקוי הזה שצריכים לעשות, אולי גם נחריב את המערכת, ואנשים שרוצים אולי להזיק לה, כן יצליחו לרכוב על הגל הזה ולהזיק
ממש לה? ממש לא. קודם כל, נתחיל מזה, שבמערכת הזו אמרתי, ואני אגיד תמיד, יש שם האנשים, שי ונדב.
פירסט קלאס.
פירסט קלאס זה עוד קטן לידם. הם באים כל יום לשליחות לעבודה. שליחות. הם עושים עבודת קודש, הם ראויים, הם מקצועיים, הם בכירים. הם יכולים להחליף את אלה שנכנסו, שלא באו לשליחות, שבאו לשליחות התחת שלהם, סליחה על הביטוי, לשמור לעצמם על התחת ועל החברים שלהם, ועל השחיתות של החברים שלהם. זו לא פרקליטות, זה לא תינוק עם המים. זה לנקות את השחיתות, ולהשאיר את המערכת הזו כמו שהיא צריכה להיות. המערכת הזאת, אנשים שם מרוויחים המון המון כסף. כן? ליאת בן ארי, ליאת בן ארי מרוויחה קרוב ל-60,000 שקל בחודש.
לא רע.
לא רע.
שטוח.
ותחשוב על הפנסיה.
אני אשכול ללכת במהלך הזה. כן? כן? עוד לא מוכר,
תחשוב על הפנסיה התקציבית שלהם. תחשוב כמה כסף, אתה יודע למה הם מרוויחים את הכסף הזה? אגב, כמו שופטי העליון, אהרון ברק מרוויח קרוב ל-100,000 שקל בחודש פנסיה תקציבית. בוא. אז אני אומרת לך דבר... וואלה.
כל חודש המדינה משלמת לו 100,000 שקל?
אני חושבת שזה לא ולאשתו ביחד.
שיהיה בריא, אלישבע. שופטת שגם מונתה בגלל
כישוריה. זה למשהו אחר.
כישוריה המשפטיים הנשגבים.
זה למשהו אחר. אבל אני אגיד משהו אחד. כרגע שאתה משלם לאנשים האלה כל כך הרבה כסף, אוקיי? הם צריכים לבוא נקיי כפיים. הם צריכים לבוא ישרים כמו פלס.
הוא צריך להיות יותר קדוש מהאפיפיור באמת.
תודה רבה. כי הוא בא לחנך אותנו, הוא בא לחנך את האזרחים, מה מותר ומה אסור. מה מותר ומה אסור לי, פי שניים יותר מה מותר ומה אסור.
אותה יד שאומרת מר נתניהו, זה שדיברת עם מר אלוביץ' ואמרתם הידיעה של, לא יודע, ממישהו על פלוני, היא בעייתית. ואני רוצה לנקות את זה, זה שוחד. אז כשאני עושה משהו שהוא חמור פי 688, אולי
689... לא, זה אותו דבר, זה שוחד, זה עבירה מסוג פשע, זה עבירה מסוג פשע.
אז זה בסדר. זאת אומרת, אני רוצה לספר לכם סיפור אחד קצר. בסדר? קצרצר ממש ונסיים בזה, כי אנחנו צריכים לסיים. יש לי מישהי שאני מכיר, אישה שאני מכיר איתה, אישה רצינית מאוד. המשטרה זימנה אותה בחשד לחקירה, בחשד לעברת צווארון לבן. לא אנקוב בשמה, אני מהיכרות עמוקה איתה, הסבירות שזה קרה, היא מוריד בפרשה הזאת היא אפס, אבל זכותה של המשטרה לחקור. בכל מקרה, היא מגיעה לבית המשפט לדיון שלה לאחר החקירה לצורך הערכת מעצר.
שלה,
שלה, אוקיי. שלה. אוקיי. נחקרת כמה שעות, מובד בפני שופטת. והמשטרה מבקשת בהצעת הפרקליט שנמצא שם 16 או 17 ימים. אומרת השופטת, למה 16 או 17 ימים? היא לא סכנה לציבור, אישה רצינית, מכובדת, היא לא סכנה לציבור, היא בטח לא הולכת לברוח מהארץ, הקפנו לה את החשבונות, לקחנו לה את הסלולרי, מה היא יכולה לעשות?
לא, זה קרה לפני איזה זמן.
ללכת למקולת ולרשום, מסטיק בזוקה.
זה קרה לפני איזה זמן, הוא אומר, אתם יודעים מה? תנו לי ראייה, משהו. משהו שאני מוכן להגיד, יש כנראה באמת איזשהו...
אילה.
משהו שאני אגרום לי להאמין שהיא באמת צריכה להיות במעצר את ה-16-17 ימים האלה. קיצר המשטרה, אין כלום בריבוע, שום דבר בריבוע. אף אחד שלא מצליח להסביר למה הוא רוצה 16-17 ימים, היא משוחררת על ידי השופטת באותו יום הביתה, אפילו לא למעצר בית, והשופטת אומרת להם, תתביישו. סיפור אמיתי. עכשיו זה לא פורסם בתקשורת, זה לא כלום, אבל הקלות הבלתי נסבלת, שבה הם מבקשים לקחת אדם 17 ימים ולשים אותו בכלא ולשלול את חירותו, סתם. והשופטת, אישה רצינית כנראה ישבה שם, אומרת להם, חבר'ה, אתם עושים צחוק מעבודה. לא רק שהיא לא צריכה להיות במעצר, אפילו מעצר הבית אני לא שמה עליה. כן, אין לכם כלום.
אתה יודע איזה חוק צריך לחוקק?
אין לכם כלום.
ואני אשגע את חברי הכנסת על זה.
17 יום רצו לשים אישה בכנסת.
אתה יודע איזה חוק צריך לחוקק? ואני... אני הולכת לשבת לחברי הכנסת על הראש על זה. שני חוקים. אחד, עונש מאסר בפועל למתעללים בבעלי חיים, פודקאסט נפרד. שנית, החוק שיגיד. אין דבר כזה. פרקליטים לא מדברים ישירות עם התקשורת. אין יותר. לא פרקליטים ולא שופטים. לא ב-SMS'ים ולא חד צדדי ולא כך. כל הודעה שיש לפרקליטות או לבית משפט או דרך הדוברות בגלוי, אין דבר כזה יותר כתבים של הפרקליטות. יש כתבי משפט. זה לחיי ההבדל. היום אנחנו נמצאים במצב שבו באולפני הטלוויזיה יושבים כתבים של הפרקליטות. אוקיי? וזו הבעיה. ומי נדפק מזה? אנחנו הציבור. למה הציבור נדפק מזה? קודם כל, אין לו חשיפה. הוא לא מכיר את העובדות, הוא לא יודע סיפורים שהוא צריך לדעת. הם מנקים שם ומתייחים שם את כל השחיתות. זה צריך להיגמר. פשוט לעבור מן העולם.
אנחנו יוצאים מפה גם עם שתי הצעות חוק, שזה כבר התקדמות יפה בעלילה.
וגם עם טיפ לצופים, צופות, מאזינים, מאזינות שלנו. אם אתם רוצים לדעת מי המדליף, תמיד תחפשו את שם העורך דין בידיעה. אוקיי? אם יש שם של עורך דין בידיעה, תגידו, מה עושה פה שמו של עורך דין יעקב ציפלובסקי פתאום?
הוא הדליף. או מה עושה התמונה של אותו פרקליט.
בדיוק.
כאילו, איך הוא הגיע לשם? איך המחמאות שהעורך... איך המחמאות שהפרקליט הזה...
עורך דינו של הנאשם יעקב ציפילובסקי מוסר כי הוא הדליף.
לא, לא נכון. כאן אתה עושה... לא. זה שיש...
מקווה שאני יעקב ציפילובסקי, אבל אם יש, סליחה...
לא, אז בוא תשתמש בשם שלי. אם כתוב, התגובתה של עורך הדין כנרת בראשית טק טק טק, והתגובה לא כזו מחמיאה לי, לא עפה עליי, התמונה ששמו היא תמונה נוראית, תדעו שלא אני הדלפתי. זהו. ככה תיקחו את זה לגבי כל עורך דין. אם התמונה היא סוף הדרך, אם יש שבח והלל, אם עשו שם את כל הבדיקות, תבינו שזה העורך דין הדליף, ובנוסף, ככה תתייחסו בפרקליטות. אוקיי? זה הכל.
יפה, קודם כל החכמנו, היה מעניין, היה מרתק.
מרתק. וסיפור מורכב, אבל הוא כל כך חשוב.
חשוב,
חשוב לרדת לפרטים שלו, כי זה באמת, זה באמת בנפשה של הדמוקרטיה.
אני רוצה להגיד לך, שהדבר...
אגב שושקה? זה טיפה יותר חשוב.
איך אתה לא מכיר את שוש כאן?
איך אתה לא מכיר את שוש? אני חזק פשוט. תקלה שלי. תקלה שלי, זה פאק שלי, כמו שאומרים.
הוא גוי, הוא לא יודע מה זה שוש.
האמת שזה גם, אתה יודע מה מעניין, שגם בפודקאסט הקודם שעשינו, יחד עם כנרת, עלו...
עכשיו נראה לי שזה מי שיושב פה, עושה ככה. תדע לך, כי עכשיו אני עשיתי את זה.
עלו מלא תגובות של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים עוד מזה, אבל לכן זה הכיף אדיר כתמיד.
אגב, זה עוד. זה יגיע לשי ניצן, הוא יאזין לזה דעתך, דעתי הוא יאזין, נכון?
תראה, בתגובה שהם שלחו לבית המשפט העליון,
יש לכם דיאלוג אתם.
בתגובה שהם שלחו לבית המשפט העליון, אני אגיד לך משהו, הם ציטטו אותי מהפייסבוק.
וואי!
טוב, זה לא אומר שהוא אישית, אבל...
לא, אבל הוא כבר לא בפרקליטות, חבר'ה, הוא רק מנהל את זה מלמעלה. סליחה, הוא לא בפרקליטות.
הוא לא בפרקליטות. יפה, אז נספר שאנחנו היינו שיחת רקע.
בשידור לייב ראשון היסטורי.
נכון, נכון, היסטורי.
בזכות מי?
היסטורי, בזכות כנרת.
אני הצעתי, אני המלצתי.
רצינו להקליט, וכנרת ברא שמה גבירותיי ורבותיי. לייב. או שזה לייב, או שזה פשוט מת.
אז אנחנו עשינו את זה גם בלייב, ואנחנו גם נסדר את זה, וזה יעלה במסודר, בעמודים השונים, בפלטפורמות השונות, ולא רק בפייסבוק לייב. אז הזדמנות להגיד לך תודה רבה רבה, כנרת שבאת.
שנה טובה.
שנה טובה ומתוקה.
מגיעה לך שנה טובה.
לגמרי, ופשוט היה כיף, ואנחנו נעשה את זה עוד. אז אתם מוזמנים לעקוב, להזין, לצרוך ולצפות.
הלוואי שנהיה פה בפעם הבאה בהחלטה של בית משפט עליון שאומרת כן.
מסכימים איתך, לא מסכימים איתך, אוהבים אותך, לא אוהבים אותך. צריכים להגיד לך כבוד על האומץ שלך ועל העקביות ועל הנחישות, ודרוש הרבה אומץ, הרבה אומץ במה שאת עושה, ואני אומר לך את זה עכשיו לא כחבר ולא כעיתונאי.
אני צריכה שתביא לי את זה
בסטיקר. תקשיבי לי, את אישה אמיצה. וחסרים פה אנשים אמיצים. ואנשים אמיצים עושים שינויים בכלל בעולם ובמציאות.
כבוד,
כבוד על האומץ הלב והיושר האמיתי שלך והנכונות להסתכן. ואת מסתכנת. ואנחנו יודעים שאת מסתכנת. כל הכבוד.
תודה.
שחתיק עלייך. תודה רבה. תודה רבה לכולם על הזמן. יש.